אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סערמן.
ואני עקיבא נוביק.
ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
והיום אנחנו לא קוראים כלום, בעצם אנחנו בספשייל סוף העונה, ועקיבא נובי, כן, עיתונאי.
לכבוד לי.
מתארח אצלנו כאן, וממש כיף.
מאוד כיף, תודה עקיבא שבאת.
לא ידעתי שיש עוד אנשים, לא ידעתי שגם אתם, אבל כעת אנחנו המסדר הסודי נחשפים.
איך אתה נחשפת להארי פוטר, כאילו, איך, מאיפה באת לזה?
אני הייתי ילד באופרה, ציונות דתית, יהודה ושומרון, טלוויזיה לא הייתה לנו, ועוד לפני הארי פוטר, זה לא ספר שגילה לי את עולם הספרים, קראנו עוד מג'ינג'י וחסמבה, וכל הטולי תעלו לי, ויו נעים את כל ספר אפשרי, וכשהארי פוטר בא, הייתי נדמה לי בין 9-10, הייתה באמת סנסציה, ולפני חודש ביקרתי אצל אחותי, במצפה קרמים שביהודה ושומרון, ישנתי במיטה של אחיין שלי כמובן, הוא בן 12, וכשקמתי בשבת בבוקר ראיתי שתלוי לו גזיר עיתון מעל המיטה, זאת הייתה ידיעה, כותרת חשובה מהנביא היומי, על הימלטותו של סיריוס בלק מאזקבן, והבנתי כמה זקן אני, כי אני עוד זוכר את הבריחה עצמה, והנה העיתון כבר מציב.
אז זה חי, כאילו זה כן, דבר כן, שחי.
כלומר, זה גם הדור הבא קורה בעצם.
זה חי ובועט. אחיינים שלי קוראים, אני חושב, אפילו יותר משאני ואחותי הקטנה היינו קוראים. זה לא רק חי, הם לא מתביישים לדבר. אני רואה שאנשים באזור הגיל שלנו, מסתכלים בחשש, חוששים אולי לגלות בקיאות מפליגה מדי. ופתאום אחיין שלי, אנחנו מדברים לרמת מי כתבו כל מיני ספרים, ועל תולדותיו של מכתש גודריק וכל זה, הוא פחות מתבייש ממני.
כן, אני מאוד בעד דור הזד, אני
כן,
חייב להגיד.
כן, אני מת על דור הזד, חד משמעית.
לא, הם יותר פתוחים מאיתנו.
חבל שהם ימותו על קרחון נמס, אבל הם דור מדהים.
אני חושב שזה אחד הספרים אולי האחרונים שבאמת הדור הזה ממש קורה. זה ספר מאוד חשוב בהיבט הזה, כי אחיינים שלי למשל לא קוראים, חלקם לא קוראים המון ספרים, אבל הארי פוטר זה ממש קונצנזוס.
למה לדעתך? יש לך רעיונות?
אני חושב שהספרים בכלל מאבדים מהערך שלהם. אצל דתיים יש איזו שמורת טבע בגלל שבת, זה גם בעיתונות כתובה, זה גם בספרים. היה לנו בנופש המשפחתי שלנו, בקיץ האחרון, אמא שלי כפרה עליה, הכינה חידון הארי פוטר. היא לא קרה ממש, אבל היא הכינה שאלות, עשרות שאלות, ואנשים במשפחה, אנחנו משפחה ענפה, כמו שאומרים, אנשים ממש התכוננו.
וואו, איזה כיף.
סבא וסבתא לשבת, כדי שיהיה להם חדר לבד, והם יוכלו לשבת ולהתכונן לחידון.
חידון התנ"ך העולמי.
מאורי הגיע ונתן עבודה. החידון נפסק באמצע, אגב, כי
בגלל מכות?
בגלל טוב ליבה של הסבתא, שפשוט חילקה את הפרסים לכולם.
זה יופי, איזה מקסימה. זה גם הרוח האמיתית של הארי פוטר.
אבל השאלות היו קשות. אני פה מחטט בטלפון שלי, אני מנסה להגיע, אולי נשמע,
נשמח לשמוע,
בבקשה, תשים. המאזינים יכולים לנסות לענות בלב על השאלות.
הבוגרד, צורה של שדת בנשי. איי, גברת ויזלי, בי, שיימס פיניגן, זי, הרבטי פיינגרטים, די, דין תמאס.
מי,
אנחנו נעצור כאן.
אנחנו נשמח לארח את אמא שלך בספשייל העונה הבאה, בספשייל סוף העונה הבאה, היא נראית אישה מדהימה.
היא מאוד טובה. אגב, יש בהקלטה, שומעים את המבטא האמריקאי שלה,
כן.
ושומעים תופעה לשונית מעניינת, שאני בימים אלה עובד על לרשום עליה פטנט, עם חברי עמית פרסיקו, שהוא ראש המטה של יועז הנדל, אנחנו רוצים לרשום ביחד את הגילוי. מה קורה כשאדם מכיר מילה שהוא רק קרא בספרים והוא מעולם לא שמע אותה, והוא לא יודע איך אומרים אותה? אז כמובן, אנחנו קוראים לה התופעה הזאת על שם המילה מתאבנים או מתאבנים.
כן, מתאבנים.
מה שנהוג לעשות זה להגיד אותה באיזה מין שיעול שלא ידעו אם זה חולם או צעירה או משהו כזה. אמא שלי אומרת פרוותי, פאטיל, פאטיל, מה עושים עם אפילו סליטרין או סליזרין, או מה, דרקו, דרקו, כל בן אדם יש לו משהו אחר, וכשאנחנו באים פתאום אין אנשים, אנחנו לא יודעים איך אומרים, ולפעמים אנשים מתביישים, ואני רוצה להוציא מהארון את כל האנשים שלא יודעים איך אומרים.
זה חשוב במיוחד בהארי פוטר.
אתה לא יודע כמה נתפוקים קיבלנו בקבוצה על זה שלא אמרנו נכון מילים.
זה טרלוני או טרלוני. טרלוני. כן, אתה מבין? זה נורא. זה נורא. אי אפשר ככה, אבל זה...
זה הד של עולמך הפנימי, איך שאתה קורא את טרלוני.
אבל זה מקסים הקטע שהבאת, כלומר, של כל המשפחה מתאספת ביחד, גם אהבתי מאוד את השליטה, שהם זוכים את הצורות של הבוגרטים של כולם.
אמא שלי, היא מעריכה מאוד את הילדים, היא כתבה חידון שגם שרופי, בואו נגיד, הקשוחים ביותר שבמאזינים שלכם, לא היו מקבלים 100 בחידון שלה, היא נתפסה על... פרק מסוים בתולדות הקסם את בתחולדה בגשות ועל הדף הזה בקריאה משווה עיונית, זה הגזימה מאוד שם ומזל שהיא חילקה את הפרסים.
מה היו הפרסים?
ממתקים וכאלה, לא איזה משהו.
החדווה היא בידע.
לא, לא, היא סתם עניין אותי, ממתקים זה פרס מדהים. ממתקים זה פרס...
הגדול להשתתפות. לא מחלקים יותר מדי בובות וכאלה וכובעים, אנחנו לא מתחפשים, לא עד כדי כך. אבל אני חושב שלא היה אחד, כל משפחת נוביק המורחבת, שלא עבר איפשהו בספרים. את הסרטים פחות רואים, אגב, אולי זה קטע של דתיים, אני לא יודע.
לא, הסרטים גרועים, זה בסדר.
סרטים מזעזעים.
אבל לא ראינו בכלל, מכירים מה...
על זה נבנה את הקונצנזוס החילוני דתי במדינת ישראל, הסרטים לא טובים.
קבינט הפיוס יקום על עניין הסרטים.
אני חייבת לשאול שאלה שמאוד מעניין אותי, במיוחד מאז שבקבוצה, באמת כשפתחנו את הקבוצה, יש אחוזים יותר גבוהים של דתיים בקבוצה מאשר באוכלוסייה הכללית. תקן אותי אם אני טועה.
לא עשינו מחקר סטטיסטי, אבל יש נוכחות טובה, נהדרת, מבורכת, כיפית של הרבה חבר'ה מהמגזר הדתי.
שזה מאוד כיף, כי באמת, חוץ מהצד הדתי במשפחתי, שמאוד אוהב את הארי פוטר, לא יוצא לי כל כך לדבר עם דתיים, שזה די פסיכי, מחוץ לקבוצה.
אני במדעי היהדות, אז כן יצא לי לדבר עם דתיים, אבל כן, כלומר, אני חושב שזה מאוד מאוד נראה לי בקבוצה, שזו תופעה תרבותית, כמעט מהבודדות במדינת ישראל, שאני מרגיש שיש ממש שיח, בין כל הזמן חילונים ודתיים מדברים על זה, וזה מעניין אותי כאילו, מה קורה בזה דווקא בהארי פוטר?
לא רק זה, יש גם, באופן כללי, דתיים והארי פוטר, יש גם את עמוד הפייסבוק הממש מצחיק, ג'ויש הארי פוטר, וזה כאילו, יש חיבור מאוד מאוד גדול. עכשיו, מעניין אותי, בתור מי שבא מהעולם הזה, מה הטייק שלך על למה הארי פוטר כל כך נתפס?
מעניין מאוד. פעם ראשונה שאני שומע, בשלוף אני יכול להגיד, א', שדתיים קוראים יותר, כנראה. אני גדלתי על זה שדתיים קוראים פשוט, לא היה לי למי להשוות. יש הרבה אתוס יהודי בהארי פוטר, כמובן, אנחנו נרדפים על צווארנו, נרדפנו, ולמרות הכל הצלחנו, והנה, הארי עובר המון קשיים, זה כמו ניגון חסידי, כל ספר של הארי פוטר, אפשר לתאר את מהלך העלילה לפי ניגון חסידי, יש מין הוי גדול כזה, לא יוצאים לאוקס מיד, אוי אוי אוי, ואז...
זה הדבר הכי יפה בעולם.
יש איזה פורקן, והוא מצליח לצאת, ומתגלה מתוך השבר איזה אור גדול, והוא מוצא איזו מפה, ו... יותר יהודי מזה, ואז הוא מצליח, יש כל המהלך, הפרבולה של הספרים, וזה תמיד נגמר באיזה משהו קוסמי, שהוא יוצא לאופטימיות, אבל הארי פוטר הוא לא יהודי, הוא יותר פסוק חוכמה בגויים תאמין, הוא יותר הפוליטי נקרא לזה, הדתי, כולם מדמיינים את עצמם כארי כמובן, ושהם מגריפינדור, אז אולי בשלוף, ילד דתי, או אני, ילד דתי שעדיין לא התבגר, חושב שהיהודים זה גריפינדור ומתחיל להשוות את כל העמים וכל הגויים לקבוצות האחרות.
איזה פרשנות יפה.
פרשנות יפה. במיוחד כי יש בסליטרני משהו מאוד...
מהגויים.
גויים במובן המאוד שלילי של המילה הזו.
המלכי אבל. כן, כן. הם אינטליגנטים, הם מזנבים בנו.
כן, אבל הם גם בריונים.
גזענים, שונאים אותנו.
כן, אבל קרב וגויל, הם הפוגרומיסטים של
אירופה. כן, בדיוק.
הם ההיידמקים, עם החשמם, האנשים של חמלניצקי וכל והקוזאקים. מלפוי זה לא, מלפוי זה הבישוף ששורף ספרים מול הנוטרדם, והוא באיזה ויכוח גדול עם היהודי הצנום, עם השיער המדובלל, הרבי, הממושקף שקורא ספרים, ואז מנצח אותו היהודי הקטן, למרות שאף אחד לא חושב, בכל משחק קווידיץ' יש מעט מהקלש הזה.
זה יפה, אני מתרגש מההשוואה הזו.
הארי פוטר הוא הרשלה בעצם.
כי זה נכון, הארי הוא, מה שמאוד יפה מאוד בהארי, במראה החיצוני שלו, הוא לא חתיך, הוא לא איזה, הוא קצת נבחי כזה.
הוא סלב שחול קצת.
סלב שחול.
נניח שאותו לילה מרווין אמר לא היה קורה, ולילי וג'יימס היו איתנו. אז הארי פוטר הוא בן של חנון שהתביית, ועוד נדמה לי אפילו לילי מבית של סקיבים או
מוגלגים, מוגלגים.
כן, אין לו איזה אילן יוחסין, הוא לא איזה בן של קדושים, ובצורה קצת טרגית, האסון הגדול הפך אותו לגיבור, ושמעתי גם בפרקים קודמים שלכם שאתם מדברים על כמה הוא אנטי גיבור, וכמה הוא לא באמת, אולי זה הגדולה שלו, זה הכוח שלו, אבל לולא הביוגרפיה הבאמת עצובה והטרגית, וחלילה אני לא בא להעמית בזה, אבל הוא גם לא, זה לא שהוא רחב על גבי האסון, זה, הוא לפעמים
כן,
גם
אפילו לא ידע.
מזה, כן, אבל הרבה יותר הוא קצת היהודי.
זה מעניין.
שקראו לו הרבה אסונות. הוא לא, הוא בא חכם, הוא בא, לפעמים היה לו מזל, ברור שהשם איתו, אגב, בהמון מקרים אני יכול להראות לכם את זה, את ההשגחה העליונה עמוד עמוד. אבל
יש באמת השגחה על הארי.
חד משמעית.
אבל אתה צודק, כלומר, זה לפעמים פשוט פוקס כזה שהוא מצליח.
הוא גם נדפק המון בגלל יהדותו. ההורה האנטישמית שצריך אישור הורים בשביל לצאת לאוגס. כאילו בחיית, אנשים פה מתעתקים, המוות מרחף, הסוהרסנים בכל מקום, על זה נתפסתם לאישור הורים.
כן, גם אנחנו נראה לי תהינו על זה.
כן.
ולמה הוא לא זייף אישור פשוט? נהיה בודק.
כאילו, הטכנולוגיה כבר קיימת.
למה לא זייף אישור באמת? זה די יהודי לזה יהיה אישור. אבל יותר יהודי אני מניחה למצוא מפה ולהתגנב.
כן, זה דרך חתחתים, וכן, ולהגיע מהמרתף.
ההקבלה הזו שאתה אומר, כלומר, אנחנו קצת צוחקים פה בזה, אבל זו הקבלה יפה באמת. שוב, כי א', כי יש פה משהו נבחי כזה. הוא לא פשוט הגיבור שהולך וישר הכל מצליח לו, גם הרבה פעמים מדברים על זה שבספרים המאוחרים יותר, כן, היא הפכה אותו לסוג של רולינג, הפכה אותו לישו, כן, גם בסוף סדרת הספרים בעצם, אם לא סיימתם לקרוא אותה, תעשו פה הפסקה, כן, הרי סוג של מקריב את עצמו, כן, נותן לוולדמורט להרוג אותו, ואז הוא חוזר לחיים רק כדי להרוג את וולדמורט חזרה, כן, שזה
ישו, הביוגרפיה מיתוס, של ישו.
ישו הביוגרפיה, כן, זה שיקריב את עצמו לטובת כולנו.
אני אוהבת את הזלזול שיש לך על הפרצוף שאומרים ישו, זה לא קרה.
מדברים פה כאילו
ישוע בן פנטרה, כן, כמו שזה, אבל לא, זה הקבלה שהיא קיימת, והיא גם רולינג בא בסוף מעולם נוצרי.
ששונא אותה בניגוד ליהודים שיפים עליה.
כן, שהכנסייה כן לכלכה על רולינג, צריך להגיד בניגוד אלינו.
לא ראיתי את הרבנות הראשית מוציאה קול קורא, או איזה ארגון רבני בא נגד הארי פוטר, מקבלים את זה מאוד בשלווה, כלומר לא מרגישים מאוימים. גם אין שם הרבה מוטיבים דתיים באמת, יש שם חגים וכאלה, אבל
כן, אבל זה לא חגים, הם לא,
זה לא קדושים נוצריים, לא מרגישים שיש עטפה, כמו נגיד במלאכים ושדים, או צופן דיווינצ'י, כל הספרים האלה, שזה יש בתיאולוגיה הדתית התנגדות אמיתית, כי מנסים להכניס לנו כל מיני מסרים בדלת האחורית, פה רולינג באמת נכנסת, היא שוללת את כל הדתות, נדמה לי ביחד, הרי לא מתפלל, לא,
אף אחד לא מתפלל, אין כלום, כאילו אין פה דת.
יש חג מולד.
יש חג מולד ויש פסחה, אבל זה כחלק מלוח החופשות השנתי.
כולם שם מאוד חילונים, גם הפרופסורים וכל זה, אין להם, וגם כשהם בצרה, הם לא פונים לאלוהים, אף פעם.
זה מעניין.
הם פונים אל הקסם, הם פונים לכל מיני מדע, שזה גם אלמנט של כפירה. אבל יותר חמור מכפירה בעיניים יהודיות עכשיו, זה למצוא אלוהים אחרים, זה ללכת לאלוהים המתחרים של הנוצרים, של כל מיני מתחרים. לא להגיד, אין אלוהים, ומה שיציל אתכם, זה היפוגריף שפתאום מתחיל לעוף ומסע בזמן, זה כל כך מופרך, שאני חושב שגם היהדות נשענת אחורה ואומרת, יאללה, נראה מה יש להם להציע.
לא, כאילו פה אין סכנה של ההיסחפות בפנטזיה בעצם, כי מראש כאילו בואו שזה כל כך רחוק, ואין פה, אם נשווה רגע, דיברנו פה על השבועות לצופן דיווינצ'י וזה, יש ספרי ילדים אחרים באמת, כל הסדרה הזו של הריים החשפה וארון הבגדים, ששם באמת הנצרות שם מופיעה, יש שם הכל מוטיבים, אולטרה אולטרה נוצרים, גם המחבר של זה היה אולטרה אולטרה נוצרי, כאילו, ולמרות שזה קלאסיקה לילדים, היא כאילו נצחות שנשפכת עליך ממש. ופה סבבה, אז בסוף הארי מקריב אותך וזה, אבל באמת הנה, ראינו פה עכשיו בשיחה קלה, חוץ מזה אפשר למצוא דווקא הרבה מוטיבים.
יהודים, אני מאוד אהבתי. יהודים
וגם מוטיבים, מעבר יהודים, נראה לי שאפילו כל בן אדם יכול להתחבר לזה, גם אם הוא, כן, סיקי או מוסלמי.
זה,
או...
זה בעד הטוב ונגד הרע.
בדיוק.
כמו מצע כחול לבן. כאילו, איך אפשר לא להתחבר? הסוהרסנים באים ומעציבים אותך, אז אתה חושב טוב, יהיה טוב, ומסלק אותם. היא עשתה פה מאוד בחוכמה לדעתי. ספר, זה בעיני הספר הכי טוב.
אני גם הכי אוהבת אותו.
יש בו גם משחקים עלילתיים שלא יודעים, ופתאום הכל מתהפך, וזה לאט לאט, ואז פתאום בשישי לשישי, היום האחרון, שבו אגב, היומן שלהם מתפוצץ, יש גם הוצאה להורג, וגם האוגסמית, וגם הוא מתגלה, וכאילו זה יום, זה היום הארוך ביותר, ובתאריך הזה פתאום יש התפוצצות רגשית כשקוראים את זה פעם ראשונה.
לגמרי.
כן.
פתאום פחד, וסנייפ מגיע, וזה, וכל שנייה קורה שם, כלומר, פחות מלשתק את סנייפ ולסחוב אותו באוויר, או שפתאום אדם זאב קופץ, זה כבר לא מרגש ביום הזה. זה יום חשוב בעיני השישי לשישי.
אני מאוד אהבתי את מה, אני חוזרת אחורה קצת.
כן.
אבל אני מאוד אהבתי את מה שאמרת על היהודי, כי כאילו היהודי בעצם, אם אנחנו משווים להארי פוטר, היהודי הוא אנטי גיבור. שזה דבר של, כאילו, אנחנו תמיד אומרים, הארי פוטר הוא אנטי גיבור, אבל גם היהודי, בנרטיב היהודי הוא אנטי גיבור, עד הציונות בעצם, שאמרה, נגמר הבית מלון של להיות אנטי גיבור.
עד מקס נורדו נדמה לי ש...
כן, שראית השרירים.
וגם נורדו התנגדו אליו מאוד עד היום, יש התנגדות בחוגים של היהדות, שאומרים, אנחנו לא שרירנים, אנחנו לא החזקים. אין ספר יהודי, או משל, או אגדה יהודית, שבה היהודי קורע את כל הגויים על ההתחלה, אז תמיד דוחקים אותו עם הגב לקיר, ואז כשהוא ממש חייב, אז פתאום הוא מצליח להפוך את הקערה. אני גדלתי, נגיד, על ספר אחר, קוראים לו זלמן והחנוכיה. נדמה לי.
פחות הצליח מהארי פוטר, אבל ממש בקצת.
אז זלמן הוא לא הארי פוטר, אבל כל הספר הזה קורה על פני בערך רבע שעה. זלמן, אם אני זוכר נכון, וזה מעניין, כי אני זוכר את זה פחות מהארי פוטר, וקראתי את זה בערך באותו גיל, הוא סוחר שהולך איפשהו במזרח אירופה, עם מעיל פרווה ענק, ופתאום חנוכה, הוא נכנס לאיזה כוך, השלג בחוץ, והוא מדליק חנוכיה. ולמה זוכר את הספר? כי יש כנופיית שודדים שמסתכלים עליו, ומתכננים איך הם יזרקו עליו את הסכינים שלהם, ובסוף אחד השודדים רואה את החנוכיה ונזכר שהוא בעצם יהודי, זה קורה בכל ספר, יש עלילה אחת, ואז הוא חובר אליו ומכשיל את המזימה, וזלמן מנצח. אבל גם כשזלמן מנצח, הוא לא עושה פעולה אלימה אחת באמת. הכל בטוב, הכל ב... הוא פתאום שר איזה שיר, שהשודד הזה זוכר מילדותו. ככה גם... הארי לא מפעיל אלימות קשה, הארי לא מתחזר ממש.
נכון.
תמיד ההצלה היא, פה באמת גם ההצלה היא מופרכת, עם המשחק בזמנים של הרמיוני, ולהציל גם את בקביק וגם אותו, אבל הם לא מפעילים, הם לא באים, וכמו שהייתם מצפים באיזה פורקן טובחים ברעים, הם לא ממש מפרקים, הכי הרבה אלימות שם זה שבקביק חותך את דראקו.
כן, כן. לא, זה גם נכון, בסוף אפילו דיברנו על זה, הארי אפילו אומר לכולם לא להרוג את פיטר פטיגרו. כן. כולם כבר מוכוונים להרוג אותו, והוא אומר לא.
שזה אפילו יותר יהודי מיהודי, כי נגיד במגילת אסתר, בסוף מה קורה? אסתר ומרדכי באים לאחשוורוש, ואומרים לו, תן לנו עוד יום, לא הספקנו לטבוח את כל האלה. והארי הוא יותר יהודי מהם אפילו.
הוא יותר צדיק ממרדכי, יותר ממרדכי היהודי. יותר מזה. אז אני רוצה להגיד בעוד נקודה, כי חום זה שכולנו יהודים פה, במקרה, כן, במדינת ישראל, עקיבא, אתה גם, אני לא יודע, האמת, עכשיו אתה בתאגיד עושה כל מיני דברים אחרים דווקא, יצא לשמוע קצת תוכניות מגניבות שעשית, אבל אתה גם שימשת שנים ככתב פרלמנטרי במסדרונות הכנסת וזה. העולם של הארי פוטר, בטח בספרים האלה, הוא עולם שיש בו מצאת משהו מאוד תמים, עדיין יש בו איזשהו תום, אבל יש בו גם הרבה מאוד פוליטיקה מצד שני, גם בספר הזה, לראשונה פוגשים את שר הקסמים, לא לראשונה, יש פה איזשהו משהו שאתה יכול להקביל אותו לא יודע, לעולמות הפוליטיים, לפוליטיקה הישראלית, או שזה פנטזיה לגמרי שלא קשורה בכלל לעולם שבו אנחנו חיים מהבחינה הזו.
תראה, אנחנו נתקלים לראשונה בצנזורה, כשצנזורה כמובן על פריחתו של בלק וכל זה, ודווקא בעולם המוגלגים, ארי מקבל יותר מידע באופן מסוים, כי הם מתווכים את זה למוגלגים. יש שם בעיה תיאולוגית, אגב, מאוד קשה, איך מספרים למוגלגים, ומה, ומאיפה הוא ברח בעצם, ומה מסוכן בו, אבל נתקלים בצנזורה פעם ראשונה בסמטה דיאגון, כשהשר מחכה לו ולא באמת מספר לו כלום, ואת הכל הוא מגלה מהדלפות ומכל מיני רסיסי מידע, אף פעם לא באים אליו ובאופן מסודר, קצין נפגעים, חובש, אומרים לו, תשמע, אתה צריך, תשב, יש לנו משהו לספר לך. יש שם פוליטיקות בספרים אחרים יותר, כן. אבל משרד הקסמים הוא לא שונה משום משרד ממשלתי. גילדרוי לוקארט דווקא, לא מהספר הזה, כן. אבל הוא דמות שאפשר להקביל אותה לאלף דמויות. ויש גם יחס לחוקים. כלומר, החוקים שם הם מאוד לא נוקשים, והיבט שהולך פרופסור לופין, והסלחו לי מוקירי מורשתו של פרופסור לופין, הוא חתיכת עבריין, אנרכיסט, יש מפת הקונדסאים. אפשר לדבר על זה, אפשר לפתוח את העניין הזה. קודם כל זאת מפה שהיא יותר חכמה מכל, מכל מה שקורה בבית ספר, כלומר, כל חוכמתם וכל הרפרטואר, המוניטין, סליחה, הרפיוטיישן של מכל הגל, דמבלדור, באמת שמות שאני נרעד מלהגיד, פתאום ארבעה תלמידים בכיתה י' המציאו משהו שעד היום הוא יותר חכם מכולם. בלק מצליח להיכנס, והיחס לחוקם, מי זה היה אחת הדמויות בתמונות? יום אחד אומרת, כן, היה פה סיריוס בלק, הוא מאוד רגזן, שהוא ניסה להיכנס לחדר המועדון של גריפינדור.
האביר אומר את זה, האביר המקלל.
קדוגן, קדוגן.
סליחה, בן אדם, ראית עכשיו את סיריוס בלק, לא תדווח, אין הנישה. אין מחויבות, ממלכתיות, מה שכלומר, הבן אדם ראה את סיריוס בלק, הוא יודע שזה סיריוס בלק, הוא מעודכן בחדשות, זה גם מראה את החורים האדירים שיש בעלילה לכל אורך, כמובן, הספר, אתם עוסקים בזה המון, יש שם המון המון חורים עם הדמויות האנושיות, החצי אנושיות, אבל היחס לחוק, רואים את זה כמובן בשערוריית האישורים לצאת לעוצמין, בית ספר שבו מתעסקים עם חיות טורפות והורגות, וסוער סנים מסתובבים במשחקי קווידיץ' ופתאום... החוק שם הוא לא מאוד כתוב. כלומר, אין איזה קודקס חוקים, זה נכתב תוך כדי תנועה, יש תחושה שכל פעם רולינג מוסיפה חוק לפי התפתחות העלילה.
אין חוקה להוגוורטס.
כי יש מסורת.
חוץ מלא להיכנס ליער וזהו בגדול. אין. כלומר, זה בית ספר מאוד פרוץ חוקית.
מאוד.
שולחים צווחנים בארוחת בוקר, ופרד וג'ורג' בכלל עושים את השכונה של העולם, ואפשר לנסוע ללכת להוגסמיד. לא ברור, איך אגב, איך הולכים? ברגל את ה...
כן, אנחנו לא יודעים מה הדרך החוקית להגיע להוגסמיד.
תראה, אם הרי נכנס דרך המחילות, ולא יודע מה, הוא הולך איזה...
כן, זה לא רחוק.
הוא זוכה לזה רבע שעה, כנראה שזה לא רחוק.
אבל אין אמצעי תחבורה. אין מכוניות, כמובן.
מתעדכים.
אבל התלמידים
אוקיי נכון גם אי אפשר להתעתק מהוגוורטס
אולי לוקחים אותם כזה על קרקרות או משהו
אנחנו
צריכים לפענח את הסוגיה הזו
יש הרבה חורים בעלילה הרבה חורים חוקתיים אין ממש חוקה וזה מוזר כי זה לכאורה בית ספר שלמדו בו שמות פעם וזה אבל גם תופעה כמו תום רידל הצעיר
זה שכונה שאין כדוגמתה.
כאילו, זה באמת לקחת את כל האחראים ולזרוק אותם. זה שהם עדיין מלמדים.
כן, מי נתן את ההוראה?
זה שהם עדיין כאילו מסתובבים חופשי, מראים את הפרצוף שלהם, זה כאילו, אתם יודעים, זה... על הרבה פחות מזה, בספר שגידל כזה, הכל נסלח, אבל פתאום כשזה משרת העלילה, יש חוקים קטנים שבאמת נתפסים עליהם. כמו במדינת ישראל, אני יכול להביא אלף חוקי סעיפי סל, שוטטות וכל מיני כאלה שבאמת בוחרים על מי לאכוף אותם. אז גם פה יש איזו תחושה של אכיפה סלקטיבית, וזה צורם.
אני דווקא מסבירה את זה לעצמי בזה ודיברנו על זה המון בספר הראשון, בזה ש... עולם הקסמים זה עולם שאין בו כל כך הבחנה בין מבוגרים לילדים, וזה נשען על זה שבאמת קודם כל קסם זה דבר שניתן לך, כלומר כשאתה בעולם המוגלגי, יש משמעות לזה שאתה מבוגר, יש דברים שאתה יכול לעשות שילד לא יכול לעשות, ובעולם הקסמים יש הגבלות ואסור לך לעשות קסמים מחוץ לבית הספר, אבל בגדול יש לך את הכוח, יש בידך כוח נורא נורא גדול, ונראה לי שזה מראש מטשטש את ההבדל בין מבוגרים לבין ילדים, חוץ מזה שהעולם הזה שבו קיים כוח כל כך גדול שהופך את העולם לקסום יותר באמת, אתה לא כל כך מתבגר. וכשאתה לא מתבגר, אנחנו רואים את זה כל הזמן לאורך המון דוגמאות של מבוגרים לא מתפקדים, שלא מתפקדים כמבוגרים. יש את דמבלדור שהוא מאוד ילדותי, יש את מגונגל שגם לה יש את הרגעים שאומרת, אני מאוד רוצה לנצח אותם בקווידיץ', הגריד כמובן, סנייפ שהוא...
הגריד הוא חתיכת הווריאנט, תשמעו, אפשר לדבר על זה.
הוא גם ילד.
הוא אלכוהוליסט, זה הדבר שאני הכי לא מבינה.
מה שהוא עושה ביער האסור זה... על פחות מזה אנשים הלכו להזקבן. אבל בסדר, יש לו איזה מין, הוא חבר של דמבלדור, אז הכל ומעריץ, אז הכל נסלח. כן.
דמבלדור
זה עולם של מקורבים. פתאום הבנתי.
של משפחות, גם בסמטת גרינוולד נדמה לי, רואים שם שבית בלק ובית מלפוי, וכל המשפחולוגיה הזאת, יש שם, נקרא, איך נקרא לזה, הוגוורטס הראשונה והוגוורטס השנייה, ואנשים גם נולדים מאוד לתוך המסורת, נביל, גורלו כתוב מראש, וגם ארי כמובן, וגם כל הילדים של אוכלי המוות נהיים אוכלי מוות כמעט, למעט איזו מחלוקת משפחתית בתוך בלק וכל האלה.
כן, יש הסללה מאוד חזקה, הסללה, כמו העולם של הרי פוטר.
אתה נולד להיות טוב או רע.
כן,
אני אשבור את זה.
תחשוב, בגיל 11 אומרים לך, כן, אתה בבתים של הטובים, או שאתה בבית של הרעים, ובהצלחה.
בגלל זה אני מאוד הייתי רוצה לקרוא, מאוד, והלוואי שמתישהו תכתוב את זה, באיזה גיל 60, שבעה ספרים מקבילים של סלילרין. אני ממש רוצה לקרוא את זה.
הנרטיב ההפוך.
בדיוק.
כן, בדיוק. כלומר, השאלה היא תמיד מי מספר את הסיפור.
הדיכוי ארוך השנים של, כן, איך הסיפור סופר רק מ... נקודת מבטם.
כי מלפוי, אני כל הזמן קוראת את זה, ואני חושבת, הוא ילד מסכן.
הוא ילד שיש לו המון תסביכים.
כן.
הוא עמוס בתסביכים. הדמות שלו בעיניי מאוד טובה בסרטים, כי הוא נראה קצת יותר טוב מהארי, אבל יש בו משהו, הוא כאילו חתיך על פי הספר, על פי התיאור.
הוא חתיך כמו שראים הם חתיכים.
כן, כמו כן. שמתארים אותו, השיער שלו יפה, ואור הפנים זה, אבל בסוף כשהכל מתחבר, יש בו... יש פה משהו רע, כלומר, יותר קל לאהוב אנשים אחרים ממנו. מה את אומרת, שעשו עוול לסליטרין עם כל השנים?
אני, תראה, לא עשו להם עוול, כי בסוף וולדמורט הוא רע אבסולוטית. אבל אני חושבת שאם יספרו את הסיפור מנקודת מבט סליטרינית, אני מאוד אשמח לקרוא את זה. של דמבלדור הוא הרע, הוא רצח את אחותו.
אחי והורשע בכשפים מגונים בעז.
כן, בעז, נכון.
אני שכחתי את הפרט הזה.
וגם כל הסיפור של מפת הקונדסאים, אם נפתח את הרביעייה המרושעת, שהיו ילדים המקובלים, מה שהם עשו לסנייפ,
זה זווה.
זה באמת שכתוב ההיסטוריה. סנייפ היה ילד מסכן, אז היה לו שיער שמנוני. מה קרה? הוא היה קצת מעצבן, הוא היה... אבל באו ארבעה מקובלים, שכבר יודעים להפוך את עצמם לחיות. והם באמת
אחד הקוסמים, מהם בקווידיץ', מלך הקווידיץ'.
קוסמים ברמה מאוד גבוהה, והם ברמה שהם כותבים את מפת הקונדסאים, זה באמת בעיניי אחת היצירות המופלאות, בכוח שלה, והארבעה האלה עושים ממנו צחוק, וכמעט הורגים אותו. אז זה שהוא אחר כך מגיע, והרבה פעמים הוא מציל את הארי.
Mm-hmm.
לפחות בספרים הראשונים,
דיברנו על זה
הוא
הרבה,
נאלץ כן. להגן עליו, והוא נאלץ לזה, והוא קצת, כן, הוא דמות טרגית מאוד, סנייפ.
כן.
מסכימה.
כן, לחלוטין. למרות שאני סברתי שהוא רוצה להיות היחיד שיציל את הארי, בגלל התסביך, כי גם הוא...
כן, זה חשוב לו שהוא יהיה זה.
גם הוא עמוס תסביכים, הרי סליטרין זה נראה לי הבית של המתוסבכים, של אלה שלא סגורים על עצמם.
במיוחד בגלל שזה בית מוסלל, זאת אומרת, מי שבסליטרין כנראה אבא שלו, קודם כל הוא תאור דם, וכנראה שהמשפחה שלו הייתה לפניו בסליטרין, שזה בור ללא תחתית של תסביכים. אני עושה את מה שאבא שלי וסבא שלי וסבא של סבא שלי עשו.
ומכריחים אותך לתפוס זה, אז כן, אז גם מלפוי וגם סנייפ הם עמוסים בתסביכים סביב, וזה מתפרץ מול הארי.
זה גם מבטיח שסליטרינים וגריפינדורים לעולם יהיו אויבים. כי הם, יש להם מין מסורת, אבא שלי שנה אותם, סבא שלי שנה אותם. לגריפינדור באמת מגיעים ערב רב. אנחנו רואים את הארי, רון והרמיוני רק אחד, הוא באמת גריפינדור טהור. לא, גם הארי, אבל
למה? ארי הוא חצוי דם.
מה, עם איזה בחינה?
כלומר, הם לא באים מאיזה מסורת, ארי לא ידע בכלל מה זה גריפינדור, רק רון הגיע באמת עם איזה... אבל הסליטרינים, בדור שלנו הם רעים. קרב וגויל, אין לי מילה טובה לומר עליהם, ואני לא רוצה לומר עליהם. אבל באמת, סנייפ, ואולי בדור שלפני, אני חושב גם על האנשים שהיו ביחד עם תום רידל בכיתה. כלומר, אנחנו זוכרים תמיד את הכוכב, את ליאו מסי, אבל לא זוכרים את הקטנים שעזרו לו וזה, אז יכול להיות שהיו אחלה שמות ואחלה דמויות בתקופה של זה, אבל תמיד זוכרים, אתם יודעים, את הסלב, את הרע מאוד, את הטוב מאוד.
אתה מתגעגע להדר הביתרי של בני המחזור של סנייפ.
אני מתגעגע לסליטרין הממלכתית והמאחדת, כן.
הליברלים, כן.
כן, אבא פור דמבלדור וכל הזה, לפני שהכל התחלק לבעד וולדמורט, נגד וולדמורט, כולם זה, לא היו...
אני אוהב את זה שקורא לו וולדמורט.
וולדמורט.
כאילו זה וולמרט, כן, וולדמורט.
שוב, זה חלק מהקושי של הגיעה.
אפקט פרסיקונוביק של לא לדעת איך אומרים מילה, אז פשוט או שרצים איתה או שלא אומרים אותה.
אני בעד לרוץ איתה, וולדמורט זה יפה, זה לא היה הקנתה, זה היה כנה.
כן, כן.
כן.
ככה אמא שלי אומרת, אגב, אני פתאום נזכר בהקלטה מהנופש המשפחתי ההוא והחידון של אמא שלי, היא אומרת וולדמורט, היא גם אומרת הארי פוטר.
אז... טוב, זה המבטא זה... פשוט, אבל... האמת שזה, כשזה כתוב בעברית, זה באמת מבלבל.
זה מבלבל, אבל אני שמחה שאמרת, כאילו שאמרת את זה כמו אמא שלך בספר הזה, שעוסק על להפוך להיות ההורים שלך. להוליד מתוכך את ההורים שלך, אז זה משתלב לנו מצוין, ותמשיך עם זה.
אמא שלי רצתה שנים שאני אקרא באנגלית את הארי פוטר, אבל א', זה נראית לי משימה מאוד לא כיפית, ואני פתאום נזכר שבישיבה התיכונית שלמדתי בה ברמת הגולן, הביאו את גילי ברלה.
וואו.
וואו.
וזה פתאום אני חושב מצד ישיבה תיכונית, רק של בנים, וזה, להביא אותה, והיא סיפרה איך היא תרגמה כל מיני ביטויים, ויש דברים שהיא המציאה מחדש פשוט, כל מיני סוארסן וכאלה, ויש מילים שהיא פשוט תרגמה, סניץ', קואפל וכל זה. פתאום אני חושב שזה באמת היה אמיץ. אם אני חוזר לשאלה הראשונה שלכם על דתיים והארי פוטר וזה, אז הרבנים הביאו אותה לשיחה, כי הם כנראה הבינו ש... כולם, זה היה ב-2003-2004.
זה השיא.
כן.
מי שלא היה בארי פוטר היה חנון.
אבל זה יפה. כלומר, ההבנה שזה לא תופעה שאתה צריך להיאבק בה.
כן.
אתה צריך...
גם שכנראה לא תצליח להיאבק בה.
כן, אתה תיאבק בה רק תגדל, וגם אתה סתם הופך אותה למשהו רע בלי שהיא רעה.
גם יש מספיק איסורים, אני חושבת, על דתיים בגיל הזה, שאתה מגלה. אתה לא צריך גם לסנוע את הארי, לא צריך גם להמיס עליך לא לקרוא את הארי פוטר עכשיו.
זה לא בטופ 10 של ההיסטוריה. תראו, אני מכיר כמה אנשים שהתפקרו בגלל כל מיני מאמרים שהם קראו באינטרנט, בגלל קיצור תולדות האנושות. אני לא מכיר בן אדם שהתפקר בגלל הארי פוטר.
כן, אם כבר זה...
מחזק, כן.
זה מחזק נראה לי, כי אתה מאמין באיזה...
הטוב ינצח.
בדיוק, בטוב. וכל אחד והגדרותיו שלו, אבל כן, זה שוב, זה ספרים שיש בהם הרבה מאוד... תום, בקטע יפה, אני חושב.
טוב, אז אני חושבת שבזה נסיים.
בזה נסיים.
נשמח לארח אותך שוב.
וכשנסיים את הספר הרביעי, החמישי, השישי.
אחרי ורדה נוביק ונאורי האחיין ויונתן ועוד.
כל המשפחה, כל השבט יבוא לפה איתך.
הם לא נכנסים פה לדעתי באולפן הזה. אגב, אני רואה שאתם יושבים שניכם עם ספרים. של הארי פוטר, כאן באולפן, אני פתאום לא נעים לי שבאתי בידיים ריקות.
להפך, אתה באת בידיים מלאות.
בדיוק.
זה כמו ב...
אתה עגלה מלאה שבאה אלינו, אתה מבין?
בדיוק, זה כמו בשיעור, אתם לפעמים באמת פותחים ו...
אנחנו מצוטטים, כן, אנחנו מצוטטים הרבה, וגם אני חושבת, אני אדבר בשם דור גם, שזה נותן לנו ביטחון, שהספר איתנו.
כן, זה כמו חפץ מגי, שיושב ככה לידך, ואתה שואב ממנו...
או חפץ מעבר, כמו שקוראים לו בקישוף שלי.
זה ממש קמה ששומר עליך פה בזמן ההקלטה.
כי יש קטע דתי שגם אם אתם יודעים למשל את ברכת המזון, אז יש ערך לקרוא מתוך ספר.
וואלה.
אז פתאום אני רואה אתכם פה, ובאמת זה נראה יותר טוב. פתאום לא נעים לי שאני יושב בלי ספר, אז כאילו...
לא הבאת את הסידור.
אתם נראים יותר, זה נותן משקל להופעה, אולי זה כמו זה, שיושבים עם ספרים.
זה מעניין.
מאוד.
קריאת הארי פוטר כטקס...
האמת שהשם המקורי שרציתי להציע לפודקאסט הזה ונשלל על ידי התאגיד, זה פרשת השבוע.
מעניין למה.
הייתה פה התאיה של הציבור, אבל יפה. טוב, אז בזאת אנחנו נסיים.
תודה רבה, עקיבא.
תודה רבה שוב, עקיבא.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לפגרת חורף. נשוב באיפשהו בתחילת 2021.
נכון, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים הקודמים שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. תודה רבה דור, תודה רבה עקיבא, ואני רוצה גם לומר תודה רבה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה. תודה.